טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות ישראל, פרק ו', פסקה ב', זה פרק שעוסק בלאומיות ישראל, בספר אורות כמובן, בעמוד קנ"ח, בספרים של מוסד הרב קוק, חודש אלול טוב לכולם. ב', לפי אותה עמידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את חלק האצילי שבו, והיא מתווספת על ידו בהתרה של תפארת ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות של חן. על כן הצד הרוחני שבהתגברות הלאומיות תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. אז זה באמת פסקה שמתאימה לתחילת חודש אלול. אנחנו רגילים לפעמים לדבר דווקא על הכיוון ההפוך, אבל הנה, לפי אותה המידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקחת, כך הוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את חלק האצילי שבו. מה הכוונה? האדם שהוא מתקן את דרכיו, את מידותיו, הוא מתיישר בידיעות אלוהיות של התורה, מתעדן, אישיותו מתעלה, אז החלק האצילי שבו מוטבע בתוכיות של האומה. מה הכוונה? החלק האצילי שבו זה נשמתו, או קישור נשמתו אל נשמת האומה, והוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את חלק האצילי שבו, והיא מתווספת על ידו בהתרה של תפארת. כלומר, האומה החיה בפועל היא זוכה לאור המיוחד של האדם הזה, שהוא מתוקן, יותר ויותר מתוקן, כי אנחנו תמיד מדברים על תיקון יותר ויותר עד אין סוף. זה לא שיום אחד אדם מגיע למנוחה ולנחלה ויש לו יכולת לעמוד כי הוא כבר טוב וחכם. זה לא ככה, אלא תמיד אדם הולך ונעשה יותר מתוקן, יותר אצילי, יותר נשמתי, יותר אלוהי. ככל שהאדם הוא משתכלל, האומה החיה זוכה לחלק האצילי שבו. כלומר, הוא כותב את האות שלא על גביל המציאות, בגלל שהוא מתוקן. כי האומה הישראלית היא בנויה שכל אחד, תמיד אומרים, כל אחד הוא אות מספר תורה, נכון? אתם מכירים את הביטוי הזה? זה מליצה כזו. מה הכוונה? כל אחד יש לו איזה שורש נשמה כזה, שביחד כל שורשי הנשמה האלה הם כותבות על גביל המציאות איזשהו ספר. הספר הזה זה התורה שהולכת ומתרשמת במציאות ומופיעה. זה אור השם שמופיע בארץ, וככל שאדם הוא חי יותר על פי טבע נשמתו, על פי אופיו האלוהי, הוא יותר נאמן לעצמיותו הפנימית, הוא חי חיי קודש, מוסר, עבודת השם, אז האות שלו נחקקת. והדבר הזה זה מטביע בתוכיות של האומה כולה את חלק האצילי שבו. כלומר, היחיד יש לו השפעה על הכלל, כמו שכל אות בספר תורה היא חשובה. וחסר ספר תורה שחסר אות אחת אפילו, הוא כבר פסול כולו. ברור הנקודה הזאת? והיא מתווספת על ידו באתרה של תפארת ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות של חן. קודם כל, זה קידוש השם. היחיד, על ידי שהוא ישראלי יותר ביופיו, הוא חי חיי תורה וקדושה ומוסר, אז זה קידוש השם, נכון? ואתה מרגיע את הניחוחות הישראלים המקוריים דרכו. יש יראת הרוממות מאדם כזה, אדם כללי, אדם מוסרי, אדם אצילי. והאומה כולה מתווספת על ידו, על ידי אישיותו, על ידי תורתו, על ידי מעשיו, על ידי מידותיו, על ידי הדוגמה האישית שלו, על ידי סיפורים על חייו, על הבחירות שלו, באתרה של תפארת, זה התורה הפנימית היא נחקקת יותר במציאות החיצונית, זה האתרה של תפארת, ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות שלכן. מה זה לאהבה ולדבקות שלכן? של הסובבים. אפשר להסביר ככה, באופן הזה. או אפשר להסביר את זה ביחס אל הקדוש ברוך הוא. כן? במובן שאנחנו במעשינו ראויים לאהבה גדולה. אבל מצד פנימיותנו תמיד אנחנו ראויים לאהבה. אלא שבמעשינו לא תמיד, לפעמים אנחנו נזופים וכולי. אבל על ידו, על יד האדם, על ידי האדם הגדול הזה, החשוב הזה, האומה בכללה ראויה לאהבה ולדבקות שלכן. וגם מצד הגויים. כלומר, התורה היא מושכת חן הלומדיה. ככה כתוב, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כל מי שראה אותה, הוא ראה את ההתפשטות הנשמתית שלה. הוא ראה בעצם, הוא הרגיש יותר נכון, זה הנשמה מרגישה. היא מרגישה איזה מדרגה רוחנית, איזושהי שלמות. כמו שאדם, הוא מרגיש כשהוא נפגש עם אדם גדול, עם אדם שהוא באמת שלם יותר ממנו, בהרבה. עם אדם שהוא מרגיש שיש לו הרבה מה לשאוב ממנו. הוא מרגיש איזשהו חן. אתם מכירים את התחושה הזאת? הוא מרגיש עירת הרוממות, הוא מרגיש הוד. הוא מרגיש שהוא רוצה לנוק ושיש לו מה ללמוד. ועל ידי האדם הזה, האומה בכללה היא ראויה לדבקות של חן. שאנשים אומרים, אנחנו, עם ישראל, מוצא חן בעינינו, אנחנו רוצים להידבק מדרכיו, כמו שרות אמרה לנעמי, אני רוצה להידבק באומה שלך, באלוהייך. זה אפשר להסביר גם באופן הזה. הרב סתם את זה, אבל זה לפחות הסבר. זה נקרא מציאת חן. מציאת חן זה לאו דווקא דבר שהוא בהכרח רציונלי. אלא זה דבר שהנשמה היא מרגישה, כמו שיוצאים לשידוך. את צריך מציאת חן. מציאת חן, זה מוצא חן בעיניי. אבל מה ראית בה? אתה יכול להסביר לי במילים? אם מצא חן בעיניי. זה מספיק, נכון? אחרי זה יבואו הסברים רציונליים להסביר את התחושה הפנימית שהיא יותר פנימית ממנה, יותר גבוהה ממנה. בכל מקרה, כשהאדם הוא חי על פי טבע נשמתו, אז ודאי התורה היא מושכת חן הלומדיה, אמרתי לכם, מרגישים איזושהי מדרגה שרוצים להתעלות אליה, איזו שלמות שאין לנו, איזו חוכמה יותר פנימית, איזו מציאות של חיים יותר גבוהים, יותר עליונים, יותר מוסריים. וזה עצמו מושך ומדבק. מדבק. אדם לפעמים פוגש אדם, הוא אומר, יש פה מציאות חיים שאף פעם לא נפגשתי איתה. אני רוצה להידבק בצדיק הזה. אני רוצה ללכת, ללמוד את תורתו, לאחוז בשיפולי גלימתו, ליטוב מעט מהנהגותיו. זה על ידי אדם כזה, שהוא מטביע בתוכיות של האומה את החלק האצילי שלו, מתווספת ועל ידו אתרה של תפארת, התוכן הפנימי שמתפשט דרכו, התורה, הרוח הישראלית, נעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות שלכן. על כן, הצעד הרוחני שבהתגברות הלאומיות, תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. חידוש. ולא ממש חידוש. אבל לפעמים שוכחים את הדבר הזה. שהצבא בכללו הוא צועד על זה שאתה שפצרת את האפוד שלך, חייל יקר, ושימנת את הנשק, והתאמנת תרגיל פרט ותרגיל חוליה ותרגיל כיתה. האומה היא בנויה מחיילים, חיילים, חיילים, חיילים. ודאי יש פה אור של כלל שרוכב על גבי כולם כהוויה אחת. אבל אי אפשר לתאר התגברות של לאומיות כשהפרטים הם רקובים, כשהפרטים הם מקולקלים. זה היה החיסרון הגדול של בית ראשון. כמו שמתאר הרב, במאמר במהלך האידאות בישראל, שמבחינת הגודל הכללי שהופיע בבית ראשון, היו שם להקות של נביאים, היה בית מקדש, שלמה המלך, וכזה הוד כללי שהאומות נמשכו אליו ובאו ללמוד, אבל הפרטים היו מקולקלים. היו באים לבית המקדש, מקרים קורבן וחוזרים הביתה, מקטירים בבמות. בשלב הבא מקטירים בבמות לעבודה זרה. היה מסובך בית ראשון, וקדושת הפרט שהייתה חסרה שם, היא בסופו של דבר הפילה את קדושת הכלל הענקית שהייתה בבית ראשון. והחרסום הדק של הפרטים וכל גודל הכלל הוא נופל. בית שני היה הפוך, לא הייתה קדושת כלל כמעט, לא היה, היה חלש מאוד, לא הייתה נבואה, אבל קדושת פרט, היו כאלה קדושים ופרושים וטהורים. אבל בית שלישי הוא יכלול את שני הדברים הללו, גם את קדושת הפרט, גם את קדושת הכלל. לא יכול להיות קדושת כלל אם הפרטים הם לא מתוקנים. ועד רבה, הצד הרוחני שבהתגברות הלאומיות הוא תלוי בזיכוך האישי של כל פרט, כמו שכותב הרמב״ם, שאדם הוא צריך להרגיש שהוא קיים מצווה אחת והוא זיכה את כל העולם. הוא צריך להרגיש שהוא עבר עבירה אחת חזה שלום, כאילו כל העולם תלוי בו, והוא הפיל את כל העולם. הכל תלוי בך. מה, אני כל כך חשוב? כל איבר בגוף הוא חשוב, תגיד לי. כל איבר בגוף שלך הוא חשוב? חשוב. היית מוותר על איזה איבר? לא בקלות. היית אומר איבר אחד יהיה מקולקל, הגוף יהיה כולו תקין? לא. הכל נחלש, כל האורגניזם נחלש. ואם איבר אחד עושה את תפקידו, האורגניזם הוא מתפקד כולו כראוי. לפחות החלק שלו הוא עושה, נכון? הוא עושה את ההשתדלות, לרומם, להביא רפואה, להביא בריאות. בסדר, ככה כל אדם בישראל, כל הגודל של ההתגברות הלאומיות, ההופעה הישראלית בארץ, על במותי ההיסטוריה, ביחס אל למדינת ישראל, לארץ ישראל, לצבא, לחקלאות, לתרבות, לאומנות, לכל ההתנהלות הכללית, וגם כן היחס של עם הגויים, ההשפעה עליהם. כל אור השם שמופיע דרכנו בתורת כלל הוא תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. אדם מתקן מידה אחת, הוא עובד עליה, הוא צריך להרגיש שהוא לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה עושה. שכינתה פה אני מתכוון השכינה, האומה הישראלית, אור השכינה, אור כנסת ישראל. הוא עושה את זה למען הופעת האור הכללי הישראלי, ולא רק שהוא עכשיו מתקן איזה נידה כי הוא רוצה לזכות לחייל המבא שלו, אלא הוא עושה את זה ששם השם יופיע יותר על האומה הישראלית, הגודל הישראלי יופיע יותר בעולם. אתם מבינים? וככה זה כל מצווה שאדם מקיים. צריך, אנחנו נראה את זה בפסקה הבאה יותר חריף, כל המצוות הן בעצם לאומיות. כל מצווה שאתה מקיים היא לא רק מצווה פרטית. מה זה שאני הולך עם ציצית, מה זה לאומי? מה זה קשור? מה? אני לובש בגד עם ארבע כנפות, שמתי ציצית, מספיק, נכון? לא, זה המדים הלאומיים שלנו. ואתה בתור חלק מן הכלל מרומם, על ידי הזיכוך שלך מרומם את כל האור הכללי של האומה הישראלית. וכל מצווה להציג, לפעמים עושים הפוך. עושים הפוך וזה עוול נוראי. מציגים מצוות כלליות בתור דבר פרטי. זה חמור מאוד. הפוך זה צריך להיות. אין מצוות פרטיות. המצוות הפרטיות שלך זה עניין לאומי, כלל הווייתי, כלל עולמי או אלוהי. זה לא רק אתה והדלת אמות שלך ועולם הבא שלך. זה משפיע על כל היש, מרומם את כל היש, מרומם את כל האומה. את כל הלאומיות, את כל הופעת השם, את כל האידאלים האלוהים שהתפשטו בארץ. אתה אוכל מצה בליל הסדר, וואו, כל העולם הוא יוצא לחיר. זה כול, אני, אבל זה אני אוכל בעבר. אתה אוכל ואור השם מופיע יותר, וכל הרזים שופעים עכשיו לנשמות דרכך, כל יציאת מצרים שיהיה פה כזה שאוכל מצה בליל הסדר, והאור האלוהי יופיע, אור החירות יוציא את העולם מייסור. עד כאן זה ברור. מה עושים? עושים הפוך. אומרים, אם אתה תגרש אותנו פה מהגבעה, אז אתה תלך לגן. כאילו הופכים את ארץ ישראל, שזה מצווה מאוד מאוד כללית, לעבודת השם פרטית שלך. אתם מבינים? צריך להסביר את ארץ ישראל בגודל, ולא רק את ארץ ישראל, שזה ודאי מצווה כללית, אלא כל המצוות הן מצוות כלליות. אז זה יחבר אנשים. התפילין הוא כללי, המצה היא כללית, השבת היא כללית, הכל כללי. הרב כותב שהזקן והפאות זה מצווה כללית. הוא כותב את זה באגרות. לא זוכר עכשיו את המקור, אבל אני יכול להביא לכם בסוף השיעור. בכל מקרה, למה? כי אם עם ישראל כולם נראים אותו דבר, אז זה מחבר את האהבה בינינו וכו'. אז זה עניין לאומי שתהיה אהבה. יש לנו מראה ישראלי. כן. מה אתה שואל?
אבל זה גם פרטי.
הכל הוא גם פרטי. אז אמרתי שהחייל הוא מסלר את הנשק שלו. זה פרטי? כן? זה פרטי, נכון? כי אם יהיה לו מסדר והמפקד יראה אותו עם הנשק לא מסולר, יש לו חול בתוך הנשק. מה יקרה לו? קבל שבת בשעה ביציאה, נכון? שעתיים, לא יודע כמה, נכון? אז זה עניין פרטי לגמרי, נכון? לא, זה גם עניין פרטי. אבל הוא גם עושה את זה אפילו בתור פרט, לא בגלל יראת העונש, אלא הוא רוצה להיות חייל טוב. זה גם עניין פרטי. אתה רוצה להיות חייל טוב. למה אתה רוצה להיות חייל טוב? אני רוצה שהצבא ינצח במלחמה. אני רוצה שנשב בארץ וקדש שם שמיים, קיים מלחמת מצווה, קידוש השם, יישוב הארץ, לשם איחוד קודשה ברכוש שכינתה. לכן אני מסלר את הנשק, מנקה אותו. נכון? ברור? ככה זה בכל דקדוק מדקדוקי המצוות. זה לשם האור הכללי של האומה הישראלית שיופיע בארץ. עד כאן זה ברור? אז נעבור לפסקה הבאה אם כך. בסדר? ג' אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא. ראינו פסקה דומה לזאת בפרק ב', שהיסוד בפרק ב' פסקה ד', שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול בלא פיתוח מיוחד. מה שאין כן הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה, ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. מהצד הלאומי, אני אקרא עד הסוף ויחזור להתחלה. מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית, שיוצר בקרבו אותו החומר המזין את של המוסריות נדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. טוב, אני אסביר מההתחלה. אחד ההבדלים, זה לא ההבדל היחידי, אבל זה אחד הבדל יסודי הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא, שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו ערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית. מה זה פסיכיקה? הכוונה פסיכולוגיה, שהיא נפשיות, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול בלא פיתוח מיוחד, מה שאין כן הלאומיות הישראלית. אז תכף אני אסביר מה הלאומיות הישראלית. כלומר, תראו, היחס בין גוי לבין האומה שלו הוא יחס דומה. הוא לא צריך הזנה מיוחדת, הוא לא צריך מזון רוחני בשביל להתגדל, אלא הגוי הזה הוא תינוק, אחר כך ילד, אחר כך הוא מבוגר. מה שמניע אותו על פי רוב זה לחיות, נכון? לדוגדגים, לעבוד בעבודה טובה, לרחוש אומנות, לנסוע לטיולים בעולם, ליהנות. נו, זה מצוין, לא? מצוין. ומה מעניין את האומה? כמו שאותו מעניין חיי נוחות, גם את האומה מעניין את חיי נוחות. והשאיפה שיהיה לכולם נוח. אם יש גורם מפריע, צריך להילחם נגדו, צריך לטפל בו, צריך לדאוג שיהיו פה כמה שיותר עושר, שיהיה כמה שיותר עושר, נכסים, מחצבים, שלום, אומנות, תרבות. אז יש פה יחס ישיר שהוא לא דורש איזשהו משהו מיוחד, אלא אני אוסטרלי, יש לי גלשן ואני הולך איתו לים וזה מספיק, נכון? פה כן גירויים מקפצים סביבנו ואנחנו נזהרים מהקרישים וזהו, בסך הכל משתדלים לגור בבית טוב, מדינה טובה, פותחת, מטופחת, יפה, עשירה, מהרה, על הכיף כיפק. צריך ללמוד, צריך לעשות עכשיו בתי מדרש לאוסטרליות, מה אתם אומרים? ללמד אותך להיות אוסטרלי טוב, ללמד אותך להיות גרמני טוב, ללמד אותך להיות שוודי טוב, ללמד אותך להיות דרום אפריקאי טוב, ללמד אותך להיות ארגנטינאי טוב. אתה רואה? אתה רואה? זה סטייק. אתה ראית פעם? שים לב. אתה מחזיק יד ימין, סכין. ברור? קשב! יד שמאל, מה זה? מה זה? אוכלים. מוכן? לא טוב עשית, לא טוב עשית. לא צריך ללמד את זה, נכון? יש בשר, אוכלים בשר, נכון? יש כדורגל, משחקים כדורגל. מה צריך ללמד? זה טבעי, הכל טבעי. נכון? עד כאן זה ברור? על פי רוב מלחמות הן אינטרסנטיות. חסד לאומים חטאת. כל טיבו דאבדין לגרמה יואבית. ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. נכון? כל טיב שהם עושים, הם עושים כי זה נוח להם, זה טוב להם. אומר, מי יהודה תראה אותך, תראה איזה יופי, איך הם בנו גשרים ושווקים ומרחצאות, הרומאים האלה משהו, נכון? היה לו רבי שמעון בר יוחאי, עשו שווקים להעמיד בהם זונות, וגשרים בשביל לגבות בהם מכס, ומרחצאות בשביל להנהג את עצמן. מה אתה חושב שהם מפתחים את העולם בשביל מה? כי הם רוצים להיות מוסריים כאלה, שעם ישראל ילכו שם על המרחצאות. עשו את זה בשביל עצמם. היה פה קיסרי, שמעת פעם על קיסרי? והיה פה את ההרודיון. זה היו כל ערים כאלה של... הכל זה היה רומאיות כאלה. כן? הורדוס היה מלך ישראלי, כן? מלך מטעם ישראל. היה לגמרי תרבות רומי, ובכלל היה גרד... גם זה נתון. אמא שלו הייתה נבטית. אבא שלו היה עבד אדומי בבית חשמונאי. אורדוס. לא משנה. כלל מה שאני בא לומר, שלא עושים את זה בשביל... בדרך כלל בשביל... אלא בשביל אינטרסים. בסדר? תראה, כסף לעניים וחינוך זה נפלא, זה נקרא להיות אדם, עם סוציאלי. אגב, הם קלטו את זה מהתורה. כשעם ישראל דיבר על עניינים סוציאליים, על הרחם על גר יתום ואלמנה, לפני אלפי שנים, הם היו מדינות מלאות עבדים, פאודליות, מנצלות את העניים. זה לא כל כך פשוט. לאט לאט התרוממו, קצת להתיישר על פי האידיאלים שקלטו מהתנך. העולם, היום, אתה מסתכל על ארצות הברית, בוא נדבר על ארצות הברית, שזה לכאורה מדינה שהיא נאורה, נכון? לכאורה. האם אתה צריך להיות בבתי מדרש לאמריקאיות? לא. אתה יורד למקדונלד ואוכל משהו. שחק בייסבול מגיל אפס, בסקטבול, פוטבול, נכון? בוקסינג, מה? כל זה. אתה לא יוצא זה. זה להיות אמריקאי, זה לראות סרטים, לאכול צ'יפס, וזה. עכשיו, יש שם... מה?
יש להם גם חינוך, יש להם בתי ספר,
אוקיי. אוקיי, החינוך, אני שמח שאתה אומר את זה. אתה מחדד אצלנו את הנקודה, כי תכף אתה תראה, נמשיך בפסקה, ואתה תראה כמה זה מחדד השאלה שלך, את מה שהרב הולך פה להגיד. החינוך שם הוא חינוך בסך הכל להיות בן אדם נורמלי, נכון? בן אדם טוב, מצוין. זה דבר טבעי. אדם יש לו צלם אלוהים. בסדר? כן, זה טבעי. למה לא? אם אדם לא משחית דרכו, אלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, חשבונות. אז זה אדם, תן לי, מלחכים אותו להיות אדם טוב, אדם תורם בחברה, לא עולה להיכנס למעגל הפשע, מצוין. מה עוד אמרת?
כשנגיד בשנות לפני כמה עשורים, בארצות הברית, אם כבר מדברים עליהם,
כן. כן.
אז עליהם מאבקים, ועליהם בנות,
כן.
ועליהם המון המון דברים, אנשים שבאו ופעלו וניסו לחנך ולשנות.
ברור, יש גם, תקשיב, אוקיי, אוקיי. אז זה נקרא להיות אדם נורמלי. להיות אדם, אז היו אנשים שמחו נגד קלקול טבעי. כי לא ראוי במדינה שהיא בעצמה מורכבת מערב רב ובליל של... כל העמים, הרי מה זה אמריקאים? זה הכל שם מעורבב. אין עם כזה אמריקאי. זה אירופאים והאנגלים וכל מיני, נכון? שהיגרו מרוסיה, יהודים שהיגרו, כל מיני. אז מה מצאת להפלות את האפריקאים האלה שהבאת אותם לעבדים? הרי כולנו פה. מה מצאת? אז היה תיקון ונהיו נורמליים. אז זה תיקון, אז אנחנו בני אדם נורמליים. הלימוד שם זה להיות נורמליות מתוקנת, אבל הכל זה טבעיות, זה מה שנקרא אצל המהר"ל, הוא קורא לזה תחת המספר 7, 7 ימי בראשית, 7 מצוות בני נוח. מה זה 7 מצוות בני נוח? אל תהיה מפלצת, אל תעבוד עבודה זרה, אל תרצח, אל תגנוב, אל אני יודע מה, תעשה בתי דינים, אל ברכת השם, כן, לא לעבר מנחה, איזה דברים טבעיים. אז מחנכים אותו להיות לויאלי לחברה. אז מחנכים אותו להיות אדם, להיות אדם.
נכון, אבל אקטיבית מחנכים אותו להיות אדם. לא, זה לא שצריך לחנך אותו להיות אמריקאי טוב.
אתה מחנך אותו להיות אמריקאי טוב, אבל זה שונה מאוד ממה שאנחנו מדברים עליו פה בבית המדרש. בשביל להיות ישראלי טוב, אתה צריך ללמוד תורה כל החיים. אתה צריך ללמוד ספרים עבים, גדולים, ארוכים, עמוקים, בשביל... שהישראליות היא לא תופיע בזה שאתה תהיה רק בן אדם טוב, אלא בשביל שתדקדק בכל המצוות, תופיע את אור השם בחיים, תיישר את המידות שלך, את המחשבות שלך, את הרצונות שלך, על ידי אור נבואי, שאלמלא הוא ניתן לא היינו יודעים אותו, לא היינו יודעים לא פרה אדומה ולא שעטנז ולא לא לאכול חזיר, לא היינו יודעים את הדברים האלה ולא לשמור שבת. עכשיו שזה ניתן, אתה צריך חינוך, אתה צריך בתי מדרש, אתה צריך לגדל את הנשמה הישראלית באדם הזה, זה נקרא חינוך. אתה לא צריך לגדל את הנשמה האמריקאית באמריקאי הזה, אלא רק שיהיה בן אדם. תהיה בן אדם, אל תהיה מושחת, אל תהיה מפלטת. אבל עם ישראל זה שונה. בסדר? אוקיי, יפה. אז עכשיו בוא ניכנס. זה טוב, כל השעות שלך מעולות. בסדר? איך אומרים? הכנת לנו להנחתה? ככה אומרים? הרמת לנו להנחתה. נכון? אז בוא נראה. אחד מההבדלים, הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא, אגב, אני לא בא לומר, ואני מקווה שלא הבנת את זה מדבריי, שאין גויים טובים או שאין חסידי אומות העולם, ויש דברים כאלה מצוין. אבל אתה לא צריך שזה הזנה מיוחדת ללמד את הווייטנמי להיות וייטנמי. הוא וייטנמי, זה טבעי. הוא מתגדל באופן טבעי, והוא מה שלא באופן טבעי, אבל בעם ישראל זה לא ככה. אתה בשביל ללמוד להיות ישראלי צריך לימוד ארוך. כמה אורכו? כל החיים. להעמיק. להפנים, זה לוקח זמן, להתבונן על הדברים. בסדר? באופן טבעי, לא בהכרח שהיינו נוהים לשם. לא. ואתה רואה גם במקומות שלא לומדים, לאן זה מוביל. ההשפעה הגויית על עם ישראל היא לא טובה. היא חיצונית לנו, היא מערבבת אותנו. ורואים את זה בכל המערכות החיים. אוקיי, אז אני חוזר. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון הוא, שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול בלא פיתוח מיוחד. יש לו גאווה לאומית, אני יודע מה, יש לו רצון לנוחות, לחיים סוציאליים, כמו שאדם יש לו, הוא רוצה להיות בריא, רוצה להיות עשיר, רוצה להיות כל מיני דברים. מה שאין כן הלאומיות הישראלית, היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה, ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. זאת אומרת, שנייה. הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על תביעה מוסרית גדולה ועמוקה. כלומר, אנחנו נטבעים להיות טובים, אבל לא בצורה שהיא החלטה שרירותית שלנו מה הוא המוסר, אלא על פי התורה, שהיא הדרכה אלוהית מוחלטת. אז אנחנו צריכים ממילא ללמוד תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. לומדים מהי הדרכה אלוהית, ומקיימים את ההדרכה האלוהית, שהתביעה המוסרית הגדולה והעמוקה שעם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו, ישראל מספרים כבוד אל וכולי, על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה אנחנו משתדלים לחיות. ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם. יש לנו כישרון מוסרי, אבל אנחנו צריכים לפתח אותו, לשכלל אותו. למשל, אדם יש לו כישרון מוזיקלי, אבל אם הוא לא למד אף פעם מוזיקה, הוא לא יהיה מוזיקאי, וגם אם הוא יתחיל ללמוד מוזיקה, צריך עוד לשכלל את הכישרון שלו, ועוד ללמוד, ועוד להעמיק, ועוד להתאמן. אותו דבר, אנחנו מתאמנים לאמן את דבר השם, לאשר אותו במציאות, לחיות אותו. לחיות את ההוויה האלוהית דרכנו, להידבק בו, בתור פרטי, בתור אומה, בתור, בצורה של לאומיות. רצית משהו לשאול?
לא, אבל תמיד לאומי בגודסת, זה משהו
מאוד טבעי. מבחינה חיצונית? לא תראה מבחינה חיצונית בהכרח שום הבדל, אבל מבחינה נשמתית, זה קוד אחר נשמתי. מערכת בנויה אחרת לגמרי.
מה זה אומר בפועל?
בפועל ש טוב, אז זה שאלה כבדה מה שאתה שואל, זה פחות זיקח אותנו עכשיו להתרחבות. אני אגיד את זה על רגל אחת, בסדר, בגלל שאתה מתעקש. הצלם אלוהים של הגוי, הרי גם הגוי נברא בצלם אלוהים, הרב קוטק במקום אחר, שהוא מבטא, זה קשור לשאלה של, מה שמך? בנימין. הוא מבטא את המוסריות הטבעית, הפרטית. זה הצלם אלוהים של הגוי. ואילו, להיות ישראלי פירושו להיות בעל צלם אלוהים שונה. המקושר אל הכלל, מקושר אל כלל האומה, וחושף את הטבע של האומה. הגויים נקראים גויים כי כל אחד הוא חי לעצמו. אם תיקח גוי צרפתי, תשים אותו באמריקה, אחרי שלוש דורות כבר ישכחו בכלל שהם צרפתים. תיקח ישראלי, תשים אותו בתימן, אחרי 2000 שנה יישאר תימני. אבל ישראלי, כן? ברור. יהודי תימני. יש לנו קישור בתור פרטים אל האומה. אנחנו איברים של כנסת ישראל, איברים של האומה הישראלית. כל אחד מאיתנו הוא איבר, לכן אנחנו לא נקראים גויים, אלא ביחד אנחנו נקראים גוי אחד בארץ, נכון? גוי אחד, כלומר כמו חתיכה אחת, חטיבה אחת בעולם, בסדר? שיש לה הרבה איברים ויש לה מזון רוחני שונה, תרי"ג מצוות, תורת משה, לגוי אין את זה, יש לו 7 מצוות בני נוח, שייכות אל העולם הטבעי. עד כאן הסברתי, נכון? הסברתי, בסדר? ההבדל הוא נשמתי, ההבדל הוא נשמתי. והראיה שאפשר להתגייר, אם ההבדל הוא היה גופני, אי אפשר להתגייר, אדם מתגייר, הוא נעשה שייך לרעיון הישראלי, לאור הישראלי, לדבר השם הישראלי, שעובר דרך אומה ישראלית, הוא עכשיו מקבל נשמה חדשה, כתינוק שנולד דמי. בסדר? בסדר? הוא עכשיו צריך לקיים תרי"ג מצוות. לפני זה היה צריך לקיים 7 מצוות. עכשיו תרי"ג מצוות. פתאום. ללמוד תורה. וכל מיני דברים כאלה. בסדר? הוא מרגיש שונה. ברור? בסדר? הנקודה הזאת? בסדר? אוקיי, אז אני ממשיך. אז תכונה מוסרית היא צריכה פיתוח לעולם ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. צריך ללמוד אמונה, צריך ללמוד תורה, צריך ללמוד מוסר. מהצד הלאומי, הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, וכללות המצוות כולן בגניזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית, שיוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות, נדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. מה אומר פה הרב קוק? מסביר ככה. מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי ובכללות המצוות כולם בגניזה נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח חיים של הלאומיות הישראלית. כלומר, איך אתה תזין את האומה הישראלית? הרי אמרנו שאנחנו צריכים פיתוח מוסרי, צריכים שהתכונה המוסרית, הטבע הקדושה הישראלי, הוא יופיע אבל במעשים. איך זה יקרה? לידי המצוות. המצוות זה מין כאלה צינורות שמאפשרות לאור הפנימי, לציווי האלוהי, להופיע בעולם המעשה. זה צינורות הזנה. היכולת של האור הגדול הזה להופיע זה על ידי שדקדוק בכל מצווה ומצווה. כל מצווה, המצוות הן מחנכות, הן מאפשרות לנו לחיות את נשמתנו בתור אומה, בתור פרט, בתור אומה. זה היסוד המזין להחזקת כוח חיים של הלאומיות הישראלית, שיוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות. המצוות הן לעולם מוסריות, הן תמיד מבטאות את התוכן הפנימי, את האידיאלים הפנימיים. הנדרש, את אותו חומר המזין של המוסריות, הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. כלומר, כדי שהלאומיות שלנו היא תבטא את התוכן הפנימי, את הנשמה הישראלית, אנחנו זקוקים למצוות. וזה מה שמאפשר את ההופעה של התוכן הפנימי, בין שהרב קורא לזה פה במצוות של תורה בגלוי, כלומר, אתה רואה שהמצווה הזאת מוסרית. יש לך מצווה לקבל את ההורים. אני מבין לבד שזה מוסרי. יש לך מצווה לתת צדקה. מבין שזה מוסרי. יש לך מצווה ל... אני יודע מה... צדק, צדק תרדוף, נכון? לא תיקח שוחד. אסור לדיין לקחת שוחד. אני מבין שזה מוסרי, בסדר? אבל יש גם בכללות המצוות. האור הפנימי, הכללי הזה, הנשמתי, הוא מופיע גם מזה שכללות המצוות הן מתקיימות. גם אם לא כל דבר אתה מבין, בכל זאת זה פועל. יש מצוות שהטעם המוסרי שלהם הוא לא גלוי. זה נקרא מצוות לא שכליות, אלא מצוות שמעיות. שכליות זה שאתה מבין את הטעם שלהם. יש מצוות שאתה לא מבין. אף על פי כן, האור המוסרי, הישראלי, האידיאלים, האלוהים, הפנימיים, הם מופיעים על ידי כללות המצוות. עד כאן בסדר? בסדר? טוב, אז זהו, אז בעצם אז הסברנו את הפסקה. בסדר? יפה. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו.